טוב.
החבר'ה בבני ברק.
השאלה שלנו היום תהיה, האם חרדים צריכים להתגייס בעקבות המלחמה? זה יהיה הכותרת. בסדר? זו שאלה מאוד פוליטית עכשיו, מאוד בוערת.
דווקא המלחמה?
לא, עכשיו זה מאוד בוער בעקבות המלחמה.
דבר גם קודם, אבל זה היה פחות...
כן, אבל השאלה, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, ואתם תיתנו לי, לפני שתקפצו עליי, תיתנו לי איזשהו סבירה להסביר את עצמי, כן? אני טוען שאם החרדים היו מתגייסים בעקבות המלחמה, זה היה מוכיח שהם חבורה של פרזיטים חדוי אישים, שחיים על חשבוננו והם עצלנים ובטלנים. אם היו מתגייסים בעקבות המלחמה. בסדר? זו הטענה. וזה מה שאני יכול להכריח להסביר.
הם לא מתגייסים יותר בעקבות המלחמה?
לא. אני מתכוון
להתגייס...
אני מתכוון להתגייס בהמוניהם.
לא, אוקיי.
לא, זה אחד פה, שניים שם, שמנצבים את המצב כדי לקבל את הפטור שלהם, לעשות חודש מ... זה שלב ג' לא יודע מה איך קוראים לזה היום.
שלביסטים.
בסדר? אז גילוי נאות קודם כל, אולי חשוב להגיד, אני לא חרדי. כלומר, אני נסה היום לייצג את העמדה החרדית, שלא... לא דווקא שאני מאמין בה.
אתה לא חרדי בגלל שעשית צבא?
לא, לא בגלל שעשיתי צבא, בגלל שאני לא מאמין ב-100% בעמדה החרדית. אני אסביר גם, תוך כדי אולי מה יותר ומה פחות, אני כן, יש לי הערכה רבה, הערכה גדולה לציבור החרדי, ויש לי מצד שני ביקורת רחבה לציבור החרדי. ואני אנסה להסביר מה יותר מה פחות, ומה נראה לי נכון יותר ופחות נכון, אבל אני אנסה מעל הכל לא לייצג את העמדה שלי, אלא להסביר את העמדה החרדית. כדי להבין את זה, קודם כל צריך לשאול איזו שאלה.
מי הוא חרדי? או,
לא, צריך לשאול שאלה מתחום אחר לגמרי, שזה מתחום הסוציולוגיה. צריך לשאול איך שאנחנו רוצים להבין עמדה של ציבור מסוים, של דת מסוימת אפילו, של קבוצה מסוימת בחברה, איך עושים את זה? לאן הכי נכון לגשת כדי להבין את העמדה כמו שצריך? זאת אומרת, למי ניגשים? לגדולי אותה קבוצה, לאנשי המחשבה שלה, או לפשוטי העם? למה זה כל כך חשוב לענייננו? כי בעצם, לשאלה למה החרדים לא מתגייסים, ניתנות הרבה תשובות. שונות ואף סותרות. זה לא תמיד אותם תשובות.
מגיעות ממקבלי החלטות, זאת אומרת שאם תשאל את מקבלי החלטות במצב הזה.
לא, לא, זה לא משנה מאיפה הם מגיעות. זה משנה מהעובדה, לפני הכל, שיש הרבה תשובות, ואתה צריך לאתר את התשובה הנכונה. בסדר? אז איך זה עובד? איך מעבירים ידע בעולם? איך מעבירים ידע? איך עובר ידע? זו שאלה מאוד גדולה, זו שאלה שכבר מעסיקה את האנושות 150 שנה, פחות או יותר. בסדר, מתחילת הסוציולוגיה, ממקס ובר ומדורקהיים, כל מיני אנשים כאלו שניסו להבין איך ידע עובר. דיברו על תהליכים של חברות וכל מיני דברים כאלה. בגדול, כדי שידע יעבור, אז אפשר לצייר את זה כמו מבנה של פירמידה. בסדר, זאת אומרת, יש בקודקוד, חבורה של אנשים שהם הוגי דעות, נקרא לזה, מעצבי מדיניות, הוגי דעות וכדומה.
משפיענים?
לא, כי הם משפיעים, אבל הם לאו דווקא משפיעים על קבוצות גדולות.
משפיענים, מה שיש להם...
לא, ממש לא. אבל הם לאו דווקא משפיעים על קבוצות גדולות. יכול להיות שיש אדם, יש מה שנקרא מתמטיקה, תורת הרשתות. כלומר, אתה יכול להשפיע, אתה יכול להיות אדם, שמשפיע על ארבעה אנשים. אבל אחד מהארבעה שמושפעים על ידיך, הוא משפיע על 40,000. בסדר? וכך יוצא שההשפעה שלך מגיעה לעשרות אלפי אנשים, למרות שאתה כשבעצמך משפיע רק על ארבעה אנשים.
אז זה כן מתאים למה שאמרתי, כי יש היום...
לא, אני אומר, זה לא נכון, אבל לא דווקא מי שמשפיע על 40,000 הוא זה שיצר את העמדה. בסדר? זה מה שחשוב לי להבין. זאת אומרת, לא דווקא האחד שמתחיל את התהליך, הוא המשפיע הגדול. הרבה פעמים הידוענים הם לא אלה שהם הוגי דעות, הם אלה שיודעים להסביר את הדעות לציבור. בסדר? כלומר, הדוגמה הכי טובה, אם ניקח את העולם, אם ניקח את השמאל האינטלקטואלי בישראל, בסדר? האנשים שמעצבים את העמדות של השמאל, על פי רוב, הם אנשים הרבה פחות מפורסמים מאלה שמנחילים אותם לעם. בסדר, יש כאלה שחושבים למשל שמי שמנחיל את העמדות לעם ומעצב אותם וכדומה זה אנשי התקשורת. אומרים בתקשורת, התקשורת היא שמאלנית, רואים ערוץ 11, 12, 13 ושמה מנחילים עמדות של שמאל. אני רוצה לטעון שזה נכון עובדתית, אבל זה לא שהעמדות האלה נוצרות באולפנים של חדשות 12, אלא שיש אנשים מסוימים, בסדר? במקרה הזה זה בדרך כלל אנשים אינטלקטואליים, אקדמיים, או בבית המשפט, או סופרים, אנשי רוח, שהם באמת הוגי הדעות, והם כשלעצמם משפיעים על שכבה מאוד קטנה של אנשים, והשכבה המאוד קטנה הזאת היא משפיעה על המונים. בסדר? זאת אומרת, כדי, ומה שאני רוצה לטעון, עכשיו זה כמובן מאוד פשטני איך שאני מציג את זה, יכול להיות הרבה יותר מתוחכם. למשל, אם נחשוב אחד מהגורמי ההשפעה המרכזיים בישראל, וכמעט בכל מקום בעולם, אבל בישראל זה מאוד מובנה, זה מערכת החינוך. למה? כי באופן פשוט, ילד ישראלי במוצע, הוא נכנס למערכת החינוך בגיל 3, ויוצא ממנו בגיל 18, כשאר בדרך, אחרי מגיל 6, מגיל 6 לגיל 18, 12 שנים, הוא יפגוש מורים. והמורים האלה, הם יהיו האנשים שמבלים איתו זמן, כאשר הזמן הזה זה זמן שנועד לחנך. כלומר, זה זמן שכל הפעילות שמתבצעת בו, זה פעילות חינוכית ולימודית, זה לא זמן שהוא זמן שצריך ליצור איתו דברים אחרים. עכשיו, כמובן שהמורים כשלעצמם, יש להם איזה קונצנזוס מחשבתי, שלא הם יצרו אותו. בסדר, מי מאוד משפיע על המורים, למשל, לדוגמה, ברור שמי שמאוד משפיע על המורים, זה המורים שלהם, במכללות ההוראה. בסדר? זאת אומרת, הם מקבלים איזשהו אמיתות, איזשהו מחשבות מסוימות וכדומה. ואז, וצריך לשאול, מי משפיע? האם המורים שלהם הם הוגי אידאות כאלה גדולים? יכול להיות שגם הם מושפעים ממישהו אחר וכן הלאה. בסדר? זאת אומרת, כדי להבין תופעה, צריך לא לשאול את האדם ברחוב, כי יכול להיות שהוא לא יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. בסדר? יש לו מה שנקרא מושכל ראשון באיזה עניין, שהוא לא בטוח למה הוא חושב אותו. בסדר?
הכוונה...
זה נכון לכל קבוצה אנושית, אני אסביר. זה מאוד מאוד, אם אתה תתפוס עכשיו ילד דתי-לאומי, נער דתי-לאומי ב-17, ותשאל אותו, תגיד לי, אתה אומר הלל ביום העצמאות, הוא יגיד לך, בטח, למה? כי מדינת ישראל היא הגאולה, ואז תתחיל לחפור איתו בישות השאלות קשות, יכול מאוד להיות, סיכוי רחב מאוד, גדול מאוד, שלא יהיה לו תשובות. בסדר? כי הוא לא הוגה דעות, הוא ספג את הדעות, מפנים אותם, ועכשיו הוא מייצג אותם. בסדר? זה מה שנקרא עמך ישראל, במקרה של עם ישראל, וזה נכון לכל העולם. רוב האנשים חושבים את מה שהם חושבים מבלי שיש להם נימוק מספק. כלומר, הם לא תמיד חשבו למה הם חושבים ככה. אין להם מה שנקרא רפלקציה מחשבתית. זה רוב האנושות, זה רוב האנושות. ומעלה, עכשיו זה יכול להיות גם אנשים מאוד משפיעים, צריך להבין את זה. בסדר? זה יכול להיות באדם שהוא יש לו השפעה אדירה. למשל, כתה, מגיש בחדשות, באיזה ערוץ שכל יום רואים אותו רבע מיליון לאדם. הוא כשלעצמו, הוא לא יודע למה הוא חושב את מה שהוא חושב. בסדר? אבל הוא קרא את אותם ספרים שכולם קוראים. הוא ראה את אותם סרטים שכולם רואים. הוא נמצא באותו מאגר חברתי שכולם נמצאים. הוא קורא את אותו עיתון שכולם קוראים אותו, וזה יוצר השפעה. אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה קטנטנה, כדי להביא את הנקודה הזאת, שאני יכולה להתקדם עליה. למשל, יש בישראל תקשורת, ענפה, מישהו יודע מה העיתון הכי נפוץ בישראל היום? העיתון הפרינט, מודפס. מה העיתון הכי מודפס? ישראל היום. ישראל היום. גם אתר האינטרנט שלהם הוא אתר גדול מאוד, כן, הוא חינמי, והוא מגיע למאות אלפי אנשים. בסדר? בכמויות אדירות. זאת אומרת, זה אחד מכלי התקשורת שהחשיפה אליהם היא הגדולה ביותר בישראל. בסדר? כמו כלי תקשורת אחר, כמו N12, כמו... יש לו חשיפה עצומה בישראל היום. יחד עם זאת, אם ניקח אותו, נשווה אותו לכלי תקשורת אחר. עיתון הארץ. מישהו יודע פחות או יותר כמה קוראים יש בעיתון הארץ? אני מניח שבפרינט, לא בדקתי את זה מדעית, אבל אני מניח שבערך 10% בישראל היום. בסדר? אני מניח שעל כל אדם שקורא כתבה בארץ, יש אולי 10-15 בני אדם שקוראים כתבה בישראל היום. כלומר, ההשפעה הכמותית של ישראל היום היא עצומה ביחס להשפעה של הארץ. אבל באמת, לא חכה, באמת אין שום ספק קל שבקלים שעיתון הארץ משפיע על מדינת ישראל לאין ארוך מאשר ישראל היום. למה? כי הקוראים שלו הם אנשים משפיעים. בסדר? זאת אומרת, יש קונצנזוס בין האנשים המשפיעים שהעיתון שהם צריכים לקרוא זה עיתון הארץ. כן? לא כל האנשים המשפיעים, לא כל האליטות בישראל קוראות הארץ, אבל בקרב אליטות מסוימות, מאוד חשוב להם מה שכתוב בעיתון הארץ, הוא מעצב להם במידה רבה את השקפת עולמם. לכן גם נוצר מצב מאוד מוזר, שההמונים לא מצליחים תמיד להבין את המשפיעים. כי הם אומרים, אני קורא כל הזמן ישראל היום, וכתוב שם דברים מסוימים, והארץ הזה נראה לי הזוי. ועדיין, לאנשים חשובים, אכפת להם מה כתבו עליהם דווקא בהארץ. זה כמובן, זה גורם לכל מיני אנומליות כאלה, נכון? שבן אדם, נגיד פוליטיקאי מאוד בכיר, מכיוון שכל הסביבה שלו קורא את הארץ, למרות שכל המצביעים שלו קוראים ישראל היום, אז יותר חשוב לו מה שכתבו עליו בארץ. זו דוגמה, אני לא נכנס עכשיו, אל תדקדקו איתי כאן, הכל פרט, בסדר, אבל ככה הדברים עובדים, צריך להבין את זה, ההשפעה, מה שנקרא בלעז, אימפקט, כן, התהודה, הרבה יותר משמעותית לפעמים לגופים שאין להם הרבה חשיפה ציבורית. פה אנחנו מדברים על עיתון, יש לו המון חשיפה ציבורית, אבל יכול להיות גם גופים שהחשיפה הציבורית שלהם היא אפסית, בסדר? מכוני מחקר מסוימים, או אפילו אנשים פרטיים, בסדר? זאת אומרת, אם בקרב חברה מאוד משפיעה, לצורך העניין, כך קבוצה של אנשים שמאוד משפיעה על עיצוב החברה הישראלית, זה כמה אני מדבר על חברה הישראלית, שזה שופטי בית המשפט העליון, או בכלל, שופטים, אז סביר להניח שהם קוראים את אותם ספרים, הם רואים את אותם תוכניות טלוויזיה. בסדר? ולמה זה כל כך חשוב? כי איך אתה בוחר, יש אינסוף ספרים, נכון? איך אתה בוחר לקרוא ספר? אתה קורא את מה שכל החברים שלך קוראים. בסדר?
שהמליצו לך.
לכן, זה לא, אפילו לא צריך להמליץ לך. יש דבר שאם לא קראת אותו, אתה לא בחבר'ה.
אני נאלץ, אני נאלץ להתנגד למה שאתה אומר, כי אם השופטים היו יותר מגוונים, לדעתם, הספרים שהם היו קוראים...
לא לחינם הם לא מגוונים, אבל אתה מבין? זה לא לחינם, זה לא תופעה שבאה מעצמה. תופעה, ככה נוצרת אליטה אינטלקטואלית, כלומר, הם מושפעים מאותם האנשים. בסדר?
המגוון הופכת לא מגוון.
בוודאי, בוודאי. למה, מה קורה, מה קורה? נגיד ומגיע אדם, בסדר? למשל, אם תיקח את בתי המשפט בישראל, אני עוד פעם, לא בדקתי את זה, אבל אני מרשה לעצמי להניח ש-80% מהשופטים בישראל הם בוגרים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. בסדר, 70-80%, אני מרשה לעצמי להניח, בטח בשופטים הגבוהים, כאילו, במחוזי, עליון, וכדומה. בסדר? ובעצם יכול להיות שהגעת לאוניברסיטה העברית, בתור סטודנט למשפטים, היה לך עמדות X, אבל נכנסת לחברה Y, לאט לאט אתה עובר תהליך של חברות לחברה Y, בסדר? זה מה שקורה. זה תהליך מאוד אנושי, מאוד מצער, אבל מאוד אנושי.
המשפיעים והמושפעים מזינים את עצמם כל הזמן.
יפה. עכשיו צריך, לא, המושפעים הרבה פעמים נהפכים
למשפיעים, ואז הם מזינים את עצמם.
כן, נכון, יפה מאוד. ולכן זה יוצר חוסר גיוון. כן? אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה החברה החרדית. ועכשיו אני רוצה לגשת לשאלה, כדי להבין למה החרדים לא מגייסים מצבם, את מי צריך לשאול. כלומר, איפה צריך לבדוק? צריך לבדוק אצל מי שעיצב את המחשבה החרדית, את השקפת העולם החרדית, את האנשים העמוקים, הוגי הדעות, את המשפיעים ולא את האלה שמושפעים. בסדר? מי זה המושפעים? המושפעים זה 99% מהחברה החרדית. כולל רבנים וראשי ישיבות וכדומה, שאין להם שמץ של מושג למה הם עושים את מה שהם עושים, אבל הם מאמינים בו. כלומר, יש בחברה החרדית, כמו בכל חברה, בטח בכל חברה אינטלקטואלית, החברה החרדית היא חברה שיש בה ממד אינטלקטואלי מאוד רחב, רק תורני, אבל גם תורני אינטלקטואלי, יש בה אחוז קטן מאוד של אנשים, שהם מה שנקרא, בשפה שלנו, הם הוגי הדעות שמעצבים את ההשקפה החרדית, את תפיסת העולם החרדית. בסדר? ולכן צריך לגשת למה שהם אומרים. למה זה כל כך חשוב? כי בואו נזכור על יד אחת מה התשובות החרדיות הרגילות ולמה לא מתגייסים. בסדר, אז התשובה, אם נשאל את החילונים בדרך כלל, יגידו כי הם פרזיטים. בסדר, זה הרבה פעמים התשובה, הם פשוט פרזיטים. תשובה שנייה, שהיא כבר יכולה לקבל איזושהי הסכמה חרדית, הם מפחדים להתקלקל בצבא. זאת אומרת, בתשובה הזאת, החרדים בדרך כלל לא מנופפים בתשובה הזאת. בסדר? כי זה, למה לא? אגב, כי זה לא נשמע טוב. כלומר, אתה כל כך חלש, שאם תפגוש חילוני, ישר תקרוס, אבל זה תשובה שכבר אפשר להגיד אותה. תשובה נוספת, זה הצבא לא מאפשר לנו אורח חיים חרדי. שזה תשובה, שזה לא שאין באמת, אבל לפעמים חצי אמת זה יותר גרוע משקל. כי זה נכון שהצבא לא מאפשר אורח חיים חרדי אולי, כמו שהחרדים רוצים, אבל אף פעם לא תשמעו רב חרדי אומר, אם הצבא היה מאפשר אורח חיים חרדי, היינו מתגייסים. זו אמירה שבדרך כלל אומרים דתיים לאומיים על החרדים. אם הייתם מאפשרים להם, הם היו מתגייסים, אבל אף פעם לא ראיתי חרדי שעומד מאחורה ומענן. בסדר? זאת אומרת, זו תשובה שהיא כמובן לא האמת. כי אם הייתה האמת, היו אומרים אותה. זאת אומרת, אם זה היה האמת, זה היה כביכול פתיר. זה לא היה פתיר, כי הצבא לא היה, רוצה להיות יותר חרדי, אבל היה אפשר לשים את הסוגיה על השולחן, ולהתכתש על הדבר, על העובדה הזאת. בסדר? ואז מגיעים אולי הבלוף הכי גדול שיש בחברה הישראלית היום, בנושא של גיוס חרדים, שאומר, אנחנו לומדים תורה. בסדר? למה אני אומר שזה הבלוף הכי גדול שיש בחברה הישראלית? וזה החרדים כמובן מאוד אוהבים להגיד את הטיעון הזה, שאנחנו אחראים על התורה, אנחנו שבט לוי, אחראים על התורה בעם ישראל, בסדר? וגם החילונים הרבה פעמים בולעים את הפיתיון הזה, רואים מה פתאום, התורה שלכם לא מגנה על כלום, זאת אומרת, אם תורה לא הולכים למכולת, ותורה לא יכולה להטיס מטוסי קרב, כן? והרבה פעמים מתקדשים סביב הסוגיה הזאת של התורה, ושני הצדדים כמובן מורווחים מזה. החילונים מורווחים מזה כי זה מגחך את החרדים מאוד, החרדים מורווחים מזה כי זה מוסיף לגאוות היחידה שאנחנו באמת כן תורמים, ותורמים את התורה. הבעיה היחידה בכל המורווחות הזאת היא שהיא שקרית לחלוטין, מהסיבה הפשוטה שהחברה החרדית ברובה לא לומדת תורה. זאת אומרת, אם ניקח את החברה החרדית של היום, היא מחולקת שלושה אגפים באופן גס, של כל אחד מהם מונה פחות או יותר בין 300 ל-400 אלף בני אדם. בסדר? כלומר, שליש, שליש, שליש. שליש חרדים ספרדים, שזו תופעה בפני עצמה, שליש חרדים חסידיים ושליש חרדים ליטאים. כן, החסידים לא לומדים תורה. כלומר, בשלב מאוד מהר מתחילים לעבוד, בשחור, כמובן, כן. אבל הם לא לומדים תורה, זה לא דבר מקובל בעולם החסידי, אין דבר כזה, הרי גם אצל הליטאים, חברה של לומדי תורה זה חידוש של 50 שנה האחרונות, שכולם לומדים וכדומה, אבל אצל החסידים בכלל אין את זה, גם היום אין את זה. אצל הליטאים, זה המצאה די חדשה, וגם שמה, לא באמת כולם לומדים, כלומר, הם יודעים שיש הרבה שפשוט לא לומדים. כלומר, הם לא מסוגלים ללמוד, ללמוד כל היום. זו פעולה שמתאימה, אולי, אם תדחק, ל-10% מבני אדם. 10% מבני אדם. יש הרבה נייס בפינת קפה, בקוילד, בסדר? יש פה הרבה תופעות מעניינות שאפשר לדון בהן, אבל מה זה יוצר? זה יוצר למשל את החרדי, הוא לך קוילד, שותה קפה, לומד, כן לומד משהו, דף ימי, זה... בסדר, מדבר עם החברים שלו, בשלב מסוים הוא יתחיל גם לעבוד בשחור, באיזה משהו מהצד, בסדר? הוא כמובן יוצא להפסקת צהריים, אז הוא לוקח את הילדים מהגן, אשתו צריך לעבוד, מישהו צריך לפרנס. מעביר את היום זה ביטוי מאוד, יש לך נכון, ולא הייתי אומר 90%, כי בכל זאת יש כאלה שלומדים מעט יותר, חצי מהחברה הליטאית, ואותו דבר גם מהחברה הספרדית. כלומר, רוב החרדים, כן, רוב החרדים, לא מסוגלים ללמוד במידה כזאת שמצדיקה פטור מוחלט משירות צבאי.
שמצדיקה את
האמירה
שהם מחזיקים
את התורה. זה עוד יותר נכון. בסדר? כן. אבל זה ודאי לא הסיפור. עכשיו, כאילו אחרי שחלבנו את כל האופציות האלה, נשארנו רק עם האופציה האחרונה. שהם חבורה של פרזיטים ובטלנים, שלא רוצים לשאת עליהם את השוויון בנטל. בסדר? אז זה אופציה שאנחנו נשלול אותה, אבל צריך להבין שזו אופציה מאוד מוזרה. כן? להניח שחברה שלמה מונעת סתם מתוך הצלנות ובטלנות, זה דמוניזציה של הטבע האנושי.
בייחוד שהתורה שלהם לא...
לא, לא, בלי קשר, גם הם היו צ'רקסים באנגליה, בסדר? זה לא קשור, זה קשור לטבע. בני האדם באופן עקרוני, הם לא יצורים בטלנים. בסדר? בני אדם עובדים, מחפשים מה לעשות, להתפתח, כלומר, קשה מאוד להניח שיש חברה שלמה שמחפשת להתבטל. מה גם שהחיים שלהם לא קלים. צריך להבין את זה, זה חלק מהסיפור, זה אומרים, מה זה נורא קל להיות חרדי? אתה מתחתן, אחרי שיצאת מהישיבה, ואז אתה מקבל את הקצבה מהמדינה, גדולה מאוד, שזה שטויות, לא מקבלים כלום. הרי החרדיות מולידה עוני שאין כדוגמתו במדינת ישראל, צריך להבין את זה, העוני מטורף. כלומר, מסירות הנפש כפשוטו, החומרית, שנדרשת מאדם על מנת לחיות חיי אברך בחברה החרדית של זמננו, היא על גדר הבלתי נתפס. מה שאנשים עוברים ועושים בשביל זה, אלו דברים שלא יאומנו. החיים שלהם יקרים בטירוף, כי הם גרים, הם רוצים לגור. יש מין כיסופים חרדיים כאלה לגור במרכזים החרדיים, בסדר? כל שכן בשני המרכזים הגדולים ביותר, שזה בני ברק או ירושלים, המחירים מרקיעים שחקים, יש עניין אצל החרדים לגור ליד ההורים, אבל אין מקום, נכון? כי יש הרבה ילדים, והכל יקר, כי בשר מאדרים, מי שאוכל רק שחיטה, אם אתה ליטאי, אתה אוכל שייריס, אם אתה חסיד, ואתה אוכל בדצה אלה, זה יקר מאוד. בסדר? החיים לא זולים, ישיבות זה עסק יקר מאוד, שום את הבן שלך לישיבה, בסדר, הוא צריך לשלם כל חודש, פנימיה, וזה, זה לא בחינם, הבתים קטנים וצפופים ואין מקום, זה לא, אני יכול להגיד לכם, בתור מי שמכיר את החברה הזאת מבפנים, בסדר? זה חיים קשים שאין כדוגמתם. כלומר, הקושי החומרי הוא פשוט עצום. הוא פשוט בלתי נתפס. כמה שזה קשה. זאת אומרת, זה ברור שזה לא בא למצוא דרך חיים בטלנית. כן, יש הרבה אופציות הרבה יותר טובות לחיות בבטלנות מאשר להיות חרדי. אז זה פשוט לא בטלנית. ואחרי צריך לשאול, מה כן הבעיה? זאת אומרת, אם שללנו את כל האופציות הללו, אז אנחנו נשארים בלי שום פתרון לבעיה. וזה דבר מוזר, צריך להבין, כי בסוף אנחנו כן יכולים להניח שיש איזשהו רציונל עמוק מאחורי ההתנהלות של החרדים. ובשביל להבין את זה, צריך להבין קודם כל שהשאלה היא לא נכונה. זאת אומרת, השאלה היא לא מדוע החרדים מסרבים לשאת בעול בנטל הגיוס. בסדר? זה לא השאלה הנכונה. מה כן השאלה הנכונה? בשביל להבין את זה, צריך לדבר על ההיסטוריה של איך נוצר הציבור החרדי בכלל. זה מילה חדשה, ציבור חרדי. בסדר? גם ציבור דתי לאומי. זה עניין של כמה עשרות שנים, בין 50 ל-100 שנה, לא יותר.
זה בארץ בגלל
מה?
זה בעיקר כאילו נבנה בארץ?
בוודאי, החרדיות היא קיימת רק, היא לא רק בעיקר נבנה בארץ, היא גם קיימת אך ורק בארץ. אין תופעה. החרדיות הארץ ישראלית, אין אותה בארצות הברית, אין אותה בצרפת, אין אותה באנגליה. המרכזים החרדיים בחוץ לארץ עובדים, עובדים. בסדר? ולא בגלל, כמו שחושבים, לא בגלל הקצבאות. שאין להם קצבאות, זה פשוט, מי שחושב ככה לא מבין כלום בחרדיות, בסדר? אבל כדי להבין, צריך להבין מה קרה, הרי החרדיות שאנחנו מכירים נולדה כתגובה לציונות. זאת אומרת, בגדול החרדיות נולדה ביחד עם הציונות. כן?
זה לא ביחד.
וכשאני אומר עם הציונות, אני מתכוון לא לציונות שאני אוהב לדבר עליה, של הרב אלקלעי והרב קלישר וכדומה, אני מדבר עם, לא, בן גוריון, הרצל. בסדר? זאת אומרת, יש רק, אני תמיד אוהב להדגיש את זה, שיש רק רב אחד שמצאנו, אחד בלבד, שדיבר כנגד הרעיון של העלייה לארץ ישראל, כדי להקים פה בעצם, נקרא לזה, ליצור פה אופציה לחיים יהודיים עצמאיים, לפני שהציונות התחלנה. כלומר, לפני שנהיה ציונות הרצליאנית. היחיד שעשה את זה, זה הרבי החמישי של חב"ד, כן? רב שלום בר מלובביץ', הרבי הרשב. והוא המציא את השיטה שאומרת, הייתה לו תפיסת עולם שלמה, שהציונות היא רעה, שהגאולה בדרך הטבע היא רעה כשלעצמה. זאת אומרת, הוא טען שגם אם כל היהודים בעולם ישמרו מצוות, וירצו לעלות לארץ ולהביא גאולה, זה אסור. הגאולה צריכה להיות שלא כדרך הטבע. כן, שלושת השבועות זה הוא המציא. הוא המציא, לא רבי מסחמר ולא כלום. בסדר? היחיד. התגובה החרדית של היום, מה שאנחנו קוראים לה, אז זה קצת אנכרוניזם, אבל הקונטרסט הראשון שנכתב, של רבנים חשובים, נגד הציונות, כתבו שם הרב מטלז, רב חיים מבריסק, וגם הרבי הרשב, אבל הוא כתב באופן אחר לגמרי, הקונטרסט הזה יצא מיד אחרי הקונגרס הציוני של הרצל. והטענה שבו הייתה, אלה כופרים. זאת אומרת, הם בועטים בתורה. לא הייתה שום טענה עקרונית על שאלת הגאולה. זאת אומרת, הקבוצה הענקית של מה שאנחנו קוראים לה החרדים, היא נוסדה כתוצאה ממחשבה שלא מייחסת למאורעות ההיסטוריים שהתרחשו ב-150 השנה האחרונות, חשיבות דתית. בסדר? מה הכוונה? בניגוד, אני תמיד אוהב להגיד את זה, כי אנשים לא מבינים, אבל הרב קוק והאדמור מסאטמר הם מאוד דומים. לא מאוד שונים, הם מאוד מאוד דומים. שניהם חשבו שיש משמעות דתית עמוקה למאורעות תקופתם. לעומת זאת, המזרחי ואגודת ישראל הם גם מאוד דומים, כי שניהם חשבו שאין משמעות דתית עמוקה למאורעות של זמנה. ההבדל ביניהם היה שהמזרחי אמר אין משמעות דתית וציונות, אבל נתמוך בה, למה לא? עכשיו זה יכול להיות דבר טוב. כמחשבה חילונית, לא כמחשבה דתית. האגודה אמרו אין משמעות דתית לציונות, אבל לא נתמוך בה, הם לא אמרו נתנגד, אמרו לא נתמוך בה מכיוון שהיא לא דתית, שהיא מחלנת. בסדר? וזה המחשבה. עכשיו זה, לקראת יום העצמאות, תמיד אני מעביר את כל השיעורים על הנושאים האלה, זה מעניין מצד עצמו, אבל זה לא הנושא שלנו היום. הנושא שלנו זה להתמקד באותה קבוצה של אגודת ישראל, שהייתה צריך לומר, קבוצה גדולה מאוד ביהדות, כן, בראשית המאה ה-20, הייתה קבוצה מאוד 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 משמעותית. זאת אומרת, זה לא היה קבוצה של כמה אנשים, זעיר פה, זעיר שם. לצורך העניין, היא הייתה הרבה יותר גדולה מהמזרחי. בסדר? הייתה קבוצה גדולה. והחבר'ה האלה, הם, קרא להם אסון. איך קוראים לאסון שלהם? לאסון שלהם קוראים שואת יהודי אירופה. בסדר? אני מנסה להזכיר לכם נתון שהרבה פעמים אנשים לא זוכרים אותו. יהדות ארץ ישראל בשנת 1939 הייתה גמדית ביחס ליהדות אירופה. 90% כמעט מיהדות העולם, 86% היו באירופה. העולם התורני של אגודת ישראל היה, הייתי אומר, כולו באירופה. בסדר? ללא יוצא מן הכלל, הוא היה עולם אירופאי. הישיבות החשובות שבעולם היו כולן באירופה. זאת אומרת, לא הייתה חשיבות גדולה ליהדות ארץ ישראל. מישהו זוכר את הנתון כמה חרדים, מה שנקרא חרדים, היו עם קום המדינה, מספר? המספר שנוקבים בו הוא 4,000. בסדר? הישוב היה 600,000 איש, 60 ריבו, בשנת 1948, כן, 600,000, כאן לזכור את המספר הזה, אחוז ממנו נהרג במלחמת העצמאות, 6,000 איש, כאשר מתוך 600,000 איש היו 4,000 חרדים, פחות מאחוז מהציבור בארץ ישראל. 4,000 איש, אתם מבינים מה זה 4,000 חרדים? תן לי חרדי וחרדית, יהיה 4,000 חרדים תוך שני עשורים. כן? זאת אומרת, זה כלום. זה כלום, 4,000 חרדים זה משהו, זה נראה לי בשנה נולדים עכשיו יותר מ-4,000 חרדים. בסדר? כלום ושום דבר. איפה היו גדולי הרבנים? אנחנו מכירים, נכון? הם היו בווילנה, הם היו ברדין, הם היו בביאליסטוק, הם היו באירופה. הייתה יהדות הונגריה שהייתה יהדות מפוארת, ולא כמו בליטא היהדות מפוארת, עד הפרעות, היהדות מאוד גדולה ברוסיה, מאוד חזקה. שם היו ערים גדולות, כל גדולי הדור, כן, של הדור ההוא, של טרום השואה, רב חיים עוזר גרודז'נסקי, כן, החפץ חיים, רב יצחק יוחנן ספקטור, כולם גרו באירופה. בסדר, ראשי ישיבות עכשיו, רב חיים מבריסק, כן, והבריסקרו, ורבי יוחנן וסרמן, שם קום דמו, כן, כולם היו באירופה. ואז קרה דבר בלתי נתפס, כן, שהוא מאורע שכולנו מכירים, שזה שואת יהודי אירופה. שואת יהדות אירופה חיסלה בעצם את העולם התורה שהיה קיים. זאת אומרת, עכשיו תנסו להיכנס לראש, עכשיו כאן זו הנקודה הקריטית. תנסו להיכנס לראש של האדם, מה שאנחנו קוראים לו היום חרדי, האדם האדוק. בסדר? שהוא או מ-4,000 איש שחיים במדינת ישראל, כלומר, שזה עתה הוקמה, בשנת 48, או מאלה מהפליטים שמגיעים מאירופה. מה התודעה שלו? הרי הוא לא מייחס משמעות, אני מזכיר לכם, שהוא מסתכל על השואה, אז הוא לא מאשים את הציונות, הוא לא סאטמר, אבל הוא גם לא, הוא גם, זה לא גרם לו להיות ציוני. מה זה גרוע לשאול? שאלה יהודית רגילה, מכיוון שאין לה מאורעות משמעות דתית יוצא דופן, אז השאלה שהוא אומר זה מה חטאנו שמגיע לנו. לא כשאלה שאין לה תשובה, אלא כשאלה שצריך למצוא לה תשובה. זאת אומרת, או יותר נכון נגיד, הוא לא שואל שאלה, הוא אומר אמירה. הוא אומר, חטאנו, אבינו, פשענו, וחטפנו. בסדר? ובאיזה תודעה הוא מגיע לארץ ישראל? בתודעה של מה? של פליט, לא של עולה. לא של חלוץ, של פליט, הוא פליט. הוא בעצם פליט. זה משהו. הוא פליט של שואת יהדות אירופה. הוא במקרה מגיע למדינה, זה כל המדינת ישראל, זה לא במקרה כמובן, אבל זה כאילו מבחינתו, הוא לא מגיע לתשובה לשואה. הוא מגיע כעוד מוצל מאש. ובאמת עולם התורה היה, בשנת 1948, במצב אנוש, אנוש לחלוטין. זאת אומרת, כמעט דור שלם של תלמידי חכמים, של כל גדולי חכמים, נהרג בשואה, נרצח בשואה. יש מעט מזעיר ששרדו בדרך נס. אחד הצליח לברוח לאמריקה, בסדר? אחד הצליח לברוח לארץ ישראל, כל מיני תופעות כאלה. ואין ישיבות, אין מוסדות, הכל נכחד, הכל נהרס. מעט ישיבות הוקמו פה בארץ ישראל, באותה תקופה, חברון, זה וודקה. כלומר, לא היה, עולם התורה מת, ישיבות הגדולות נכחדו. והתודעה היא צריך להקים את הדבר הזה שנקרא היהדות, מאפר. עכשיו, מן הצד השני, הם מסתכלים על מדינת ישראל שקמה, והם אומרים, כן, מי שולט בנו? גדולי האפיקורסים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו פריץ חדש, לא קוראים לו יותר אדולף היטלר, קוראים לו דוד בן גוריון. זה נשמע חריף מאוד, כמובן אף אחד לא אמר את זה במובן הפשוט, זה אין לנו שום השוואה שלא ייצא, כן, תקלה תחת ידיך, ולהבדיל אין ספור הבדלות, כן, דוד בן גוריון, זיכרונו לברכה, כן, לא מושווה להיטלר, ימח שמו וזכר זכרו, אבל בתודעה יש פריץ חדש, כי גם להם לא אכפת מעולם התורה. אנחנו צריכים לזכור, באותה תקופה, הדת הייתה בשפל, היהדות הייתה בשפל בלתי נתפס, עד כדי כך שהדיבור, בן גוריון אמר משפט, מנוף הזאת, כתב ביומן שלו משפט, שאומר, עוד 30 שנה חרדי אפשר למצוא רק במוזיאון. בסדר, בינתיים את בן גוריון אפשר למצוא רק במוזיאון. כן? אבל חרדים יש בלי סוף. אבל היה תודעה שזה ברור שזה שארית היסטורית שאין לה תפקיד ממשי. זה היה ברור מאליו. בסדר?
גם החרדים?
לא, החרדים לא, החרדים היו, לא היה חרדים, עוד פעם, זה היה, זאת אומרת, חרדים...
ל-4,000 האלה
הם בעצם... מי הם היו? ה-4,000 האלה הם היו הפריפריה של העולם, הם היו הפריפריה של הפריפריה של העולם החרדי, ופתאום הם נהיו החרדים. אתה מבין מה קרה פה? קרה להם דבר עצום. הם לא היו העולם התורה. מי היה פה? כלום. היה פה את העדה החרדית שהייתה פה כבר 100 שנה לפני. בסדר, שהם גרו פה, יהודים, אשכנזים, שגרו פה, היישוב הישן, מה שנקרא. כן, היה פה את היישוב הישן, והיה פה את האלה שהגיעו פליטים מהשואה, או כאלה שקצת לפני השואה הגיעו פה עם כל מיני סיבות. כן? לא היה, זה אנשים, כאילו, אם היית יהודי חשוב, תלמיד חכם את התקופה הזאת, מן הסתם היית מוצא את זה בווילנה, או בביאליסטוק, או לא יודע איפה, בפולין, ברוסיה, בליטה. לא היית מוצא את עצמך בחור הזה. חם פה, ויש חיתושים. מה שעשות, בסדר?
גם יש פה,
לא היו ציבור. לא, גורנישט, לא היה שום דבר. לא היה שום דבר, כן. ואז הגיע אדם, עם שכמו ומעלה, שהייתה לו קריאה היסטורית, יוצאת מגדר הרגיל, של הזמן שהוא נמצא. בסדר? הוא הבין היטב שהוא יושב על מין נקודת שבר, שהיא בערך שוות ערך מבחינתו, כמו שהוא ראה את זה, כמו רבן יוחנן בן זכאי אחרי חורבן בית המקדש, שצריך, תן לי יבנה וחכמיה, לשקם את היהדות. בן אדם הזה קראו הרב אברהם ישעיהו קרביץ, היום אנחנו מכירים אותו בעיקר בתור החזון איש, והוא מתחיל מאפס להקים אותו לתורה. הוא אוסף אברכים ואנשים ומקים ישיבות ומכר, ואנשים נמשכים אליו, הוא דמות קריסמטית, חי בארץ, בוודאי, הוא קריסמטית, לא בזה, הוא לא היה אדם קריסמטי, סוחף בנאומים, וזה, אבל הוא היה איש, קודם כל, הוא היה איש אמיתי של תורה, בית, הוא היה איש עם קריזמה כזאת, שהיית נמצא בנוכחותו, ולא היית יכול שלא להיות מושפע ממנו, והוא מקים את מה שאנחנו מכירים היום, כצמיחת עולם התורה מחדש, עולם התורה הליטאי, כן, הבני ברקי. בסדר? הרב כהנמן גם חלק מהתופעה, אבל עוד פעם, הרב כהנמן לא היה מהוגי הדעות. בסדר? הוגי הדעות היה חזון איש. עכשיו, חזון איש לא היה הוגי גדול. במובן הזה, מה הכוונה שהוא לא היה הוגי? הוא היה הוגי עצום, אבל היו לו אינטואיציה טובות. הוא לא היה איש עם השכלה רחבה, הוא היה עם השכלה עצומה בתורה. היה תלמיד חכם יוצא דופן. בסדר, באמת, כאילו, אין כמו החזון איש. אבל הוא לא, השקופה שלו, היא הייתה אינטואיטיבית, אבל היה לו אינטואיציות מדהימות. והוא מתחיל לעצב מחדש את הציבור החרדי. ובעצם שהוא מעצב את הציבור החרדי, אז העיצוב הזה, זה עיצוב שאומר במילים אחרות, כן, אנחנו, הפליטים של השואה, מקימים עולה של תורה וחדש. אין לנו חלק באלוהי הציונים. אין לנו קשר אליהם. הם, אלה שעכשיו אנחנו פונים אליהם, ואומרים להם, תן לי יבנה וחכמיה. נכון, זה יותר קל מצד אחד. כי הוא יהודי, לא ימהר להרוג אותי. מצד שני זה יותר קשה, כי הוא יהודי. אז יש לו אפיקורס, יש לזה משמעויות הרבה יותר רחבות בשבילם. כן? אבל הוא הפריץ. עכשיו תגידו, נתנו לכם מדינה, נתתם לנו? לא נתתם לנו כלום. באותה מידה הכנו להגר לארצות הברית, וזה קרה. צריך לזכור שבאותה תקופה, יהדות ארצות הברית הייתה שוות ערך בתורניות שלה, בעולם התורה, ליהדות ארץ ישראל. זאת אומרת, בזמן שפה צומח לנו חזון איש, כן? אז שמה היו 4 רבנים חשובים מ4 הזרמים הגדולים של היחס לציונות. כן? אחד זה היה הרב מלובביץ', שלא צריך להרחיב עליו, שני זה אדמור מסאטמר, שלישי זה משה פיינשטיין, גדול הדור, זכור, גדול פוסקי הדור, והרביעי זה הרב סולובייצ'יק, שהיה מהמזרחי. והם פורחים לא פחות מאשר בארץ ישראל. הכל הולך, רק החזון איש מבין שפה זה לא אמריקה. פה קשוח, פה יש מלחמות, פה החיים קשים. בסדר? מה ישמור עלינו? דהייליגטוריה, התורה הקדושה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד תורה. אני לא עניין אותו כלום. ליצור חברה של אנשים שלומדים תורה. האם החזוני שאלה בדעתו שזה ייראה, לא כמו שזה נראה היום, כמו שזה נראה לפני 30 שנה, אין שום סיכוי. כי צריך להבין, זה בכלל לא היה בדמיונות שלו שכולם יהיו אברכים. לא בגלל שהוא לא רצה. הוא לא תיאר על עצמו שיכול להיות כזה מצב. הוא לא ציפה, בוא נגיד ככה, חזוני של דוגמה במישהו שהצליח יותר מדי. כן, הפרויקט שלו הצליח יותר מדי טוב. כן, הוא לא העלה על דעתו כמה זה יצליח. ובאמת החזוני שנפטר, לא בשנות ה-50, לא זוכר אם 52, 55, 52, לא זוכר, יכול לבדוק, אבל הוא נפטר בעצור הראשון של מדינת ישראל עדיין, כלומר עוד לא היה עצור מדינת ישראל, והוא משאיר ממשיכים. בסדר, הוא משאיר ממשיכים בדרכו. אם כי, עוד פעם, אני מסייג, אני לא מדייק בשיעור הזה, כי יש הרבה לדבר על הדרך הלימודית. זאת תקופה, התפתחו שתי דרכים לימודיות פה בארץ ישראל, שאחת זה הדרך הליטאית הקלאסית, והשנייה זו החזון איש, ועד היום הן קיימות במקביל זו לזו, אבל, ויש ביניהם חיכוכים, והיום יש מאורע מאוד גדול של אחד משני הגדולים, כלומר, ממנהיגי הציבור הליטאים הם חזון אישני, כן? שזה דבר שלא היה עד היום, לא בצורה כזאת מובהקת, אבל יש כל מיני תופעות. אבל זה לא הנושא שלנו. אני לא מתייחס ללמדנות, אני מתייחס רק ל... אני רוצה להגיע לגיוס. ואז, אחרי החזון איש, ההנהגה ממשיכה. יש לנו את הסטייפלר, שהקרוב משפחה שלו, בסדר? אבא של חיים קניאבסקי, כן? הרב ישראל יעקב קניאבסקי. והבריסקרוב, הבן של... של רב חיים מבריסק, כן? שהוא מחליט... כן, הגריז, שהוא... כן? שהוא מאוד משפיע פה. לכיוון עולם התורה הבריסקאי יותר, והעולם התורה החרדי משתקם. זאת אומרת, הישיבות צומחות, וצומחים רבנים, ויש כבר דור שני של רבנים, והמסורת נצברת מחדש באיזשהו מקום, ויש איזו תודעה של המשכיות כאילו לפני השואה, והנה אנחנו מגיעים, יש לנו תמיד החרדים גדולים, ו... וכאילו עולם התורה עובר לאט לאט, משקל, מרכז הכובד שלו עובר לארץ ישראל. כן? עובר לאט לאט. זה לוקח עד לא מזמן, כלומר, צריך לזכור, וימת כל הדור ההוא באמריקה, זה ממש קרה בעשורים האחרונים. אבל המרכז עובר, עובר יותר ויותר בארץ ישראל, פה צומחים רבנים, פה יש ישיבות, וצריך לומר, זה קשור הרבה בעובדה שגם פה יש תקציבים. זאת אומרת, מדינת ישראל תמיד גילתה נדיבות כלפי עולם התורה, שלא הייתה בארצות הברית ובאנגליה ובצרפת וכדומה, כן? אבל עוד פעם, הנדיבות הזאת היא לא דגדגה את אפס קצהו של מאן דהוא בתחושה של שייכות. בסדר? זאת אומרת, זה היה נדיבות פוליטית, לא נדיבות בגלל שאני יהודי ואתה יהודי. והראיה הכי טובה, שהחרדים באופן מסורתי חברו לשמאל. למה? השמאל היה בשלטון. בסדר? זאת אומרת, החרדים, המחשבה שהחרדים הם ימניים, זה מחשבה שאוהבים לחשוב אותה בציונות הדתית. כן, אבל החרדים אוהבים ללכת עם השלטון. למה? כי הם רוצים תקציבים. כן. אינטרס. אינטרס לגיטימי של קבוצת מיעוט. אבל אינטרס, אבל מי שזוכר, החרדים, היו מחוברים למשלות השמאל, ואז מתמיד. כן? אז הם היו יותר קטנים, עוד לא הומצאה ש"ס, היה 4 מנדטים של אגודת ישראל, ותמיד הם הלכו עם מפלגות השלטון, ותמיד הם דאגו רק לעצמם במובן הזה שהם החיובי גם. הם לא מתערבים בשאלות של מדינת ישראל. אגב, עד היום, הגישה של דגל התורה, בסדר? שזה המועצת דברי התורה של הליטאים, זה שאנחנו לא מתערבים בשאלות מדיניות. אין לנו דעה, אנחנו לא מביאים דעה. זו עמדה שצריך להבין אותה, בסדר? למה? כי כל הפרויקט הזה שנקרא מדינה, הוא פרויקט חילוני. הוא לא חילוני רק כי הוא כפרני. הוא חילוני כי אין לו משמעות דתית. שימו לב, זה הבדל שמיים וארץ. זה לא שהוא חילוני כי מי שעומד בראשו הוא כופר. זה שמי שעומד בראשו הוא כופר, זה בעיה. אבל אם מי שהיה עומד בראשו היה ירא שמיים, אז זה לא היה בעיה. אבל זה גם לא היה הופך את זה למשהו דתי. בהכרח. בסדר? ואז מה שקורה, זה אפשר להגיד שמגיע דמות מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. מפציע אלינו בגיל 70. עד גיל 70 הוא היה פלוני אלמוני. ובגיל 70 ממנים אותו להיות ראש ישיבת פונוביץ'. מי היה מאמין שבגיל 70 אתה יכול להפוך להיות אדם חשוב. לחיות עד גיל 108, בסדר? או 106, יש גרסאות, הרב שחר. עכשיו, הרב שח, יש לו תכונה שלא הייתה מחזון איש, ובעצם לא היה לאף אחד מפניו. הוא קריזמטי בצורה בלתי רגילה, אבל הוא לא סתם קריזמטי, הוא קריזמטי והוא גם רודן. כלומר, רודן לא במובן במובן זה שהוא מנהל את הציבור החרדי. על פי משק דבר, הוא מתערב. הוא לא איזה מנהיג, איזה רב שיושב בישיבה שלו, ומדי פעם שואלים אותו שאלות. הוא מקבל על עצמו את ההנהגה, והוא בעצם מעביר את ההשקפה החרדית, היצוקה הזאת, הוא נותן לה מילים. הוא נותן איזה במה ציבורית. ופתאום אנשים מתעוררים ואומרים, עכשיו אנחנו מבינים אותם. עכשיו אנחנו שומעים. זאת אומרת, הרב שך מגדיר את החרדיות. מה שחזון איש עשה, הרב שך הכניס את זה למסגרת יצוקה. בסדר? הוא מסד את זה. צעד אחר צעד אחר צעד. בצורה במערכת אומן. עד כדי כך שעד היום לא מצאו מחליף, צריך לזכור את זה. לא מצא, אין מחליף לרב שך. באמס אין מחליף. כן? והוא מעצב את החרדיות. אבל תוך כדי כל התהליך הזה, יש אנשים מאחורי הקלעים. יש בעולם החרדי מה שנקרא משגיחים. לפעמים זה שם מזויזל למי שלא הייתה לו עבודה טובה והוא לא תמיד חכם, והיה צריך למצוא איזה תפקיד בישיבה בגלל ייחוס. אז אנחנו לא להסתובב ולהשגיח על התלמידים, ולפעמים זה הוגה דעות. בסדר? היו כמה כאלה מאז כל מדינת ישראל מאוד מאוד משמעותיים. רב חיים פרידלנדר, מיר חדש, ואולי המשמעותי ביותר, בדעתי, העמוק ביותר, המשמעותי ביותר, היה הרב שלמה וולבה. בסדר? שהוא היה איש עמוק מאוד, עם תפיסת עולם חמור. והחבר'ה האלה, חבר'ה, הרבנים הגדולים האלה, הם יוצרים את ההשקפה החרדית האמתית. בסדר? זאת אומרת, הם מספרים את הסיפור שאיתו כל חרדי גדל ליד המיטה. לא בגלל שהוא יכול בכלל לקרוא ספר של הרב וולבה. כן? עלי אישור חלק ב' זה אדם שגרתי ויכול להבין מה הוא מדבר, כי זה עמוק מאוד. לא בגלל שהוא יכול להבין. זה בגלל שהרב וולבה מעמיד דורות של רבנים. דורות של ראשי ישיבות ואברכים ורמים, וכולם עוברים אצלו. ומי שלא עובר אצלו, עובר אצל התלמידים שלו, ואצל התלמידי התלמידים שלו. ואם אתה לא עובר אצל תלמידי הרב וולבה, אתה יותר שמרן, אצל תלמידי הרב פרידלנדר, או הרב חדש, וכל מיני דמויות כאלה שעיצבו, כן, מי שבשנים האחרונות אחראי, רב דון סגל, כן, כל מיני דמויות שמעצבים את החרדיות באמת, כן, את ההשקפה הטהורה. ומהי אותה השקפת תורה? אותה השקפת תורה מספרת סיפור. והסיפור הוא בערך מה סיפרנו פה בחצי שעה האחרונה. הסיפור אומר ככה, אנחנו פליטים, הגענו לכאן כפליטים. אנחנו פליטי שואת יהדות אירופה. פליטי עולם התורה האדיר שהיה בליטא, וגם קצת בפולין, ברוסיה, בהונגריה. אנחנו הקמנו מאפר את העולם שלהם, לא שלנו. זאת אומרת, פה, על אדמת ארץ הקודש. ולכן, מה זה המדינה? היא לא אויב של הפרויקט שלנו, והיא לא, היא פשוט שקופה. זה שקוף לחלוטין, זה חילוני לחלוטין, זה לא בתוך המסגרת הדתית שלנו. זה לא במערכי האמונה שלנו. מה, אם אני צריך לבחור עכשיו חברת סלולר, בסדר? אורנג' או סלקום או רמי לוי. בסדר? אני לא אשאל את הרב. אין שיקול דתי באיזה חברה צלולר להיות. נכון? זה המדינה. היא לא חלק מהעולם הדתי שלי. מה זה צהל? צהל הוא לא צבא מקצועי של מדינה מקצועית. צהל מיום היווסדו הוא צבא העם. זאת אומרת, המשפט שמלווה את צהל יומי בסדו, זה צבא מחנך עם, מחנך צבא. או הפוך, עם מחנך צבא, מחנך עם. זאת אומרת, צהל הוא שיא פסגת כור ההיתוך הבן גוריונית. בשביל להיות קצין בכיר בצהל, בימי בן גוריון, צריך להחליף את השם משפחה, להברט אותו. צהל מנחיל מורשת ציונית. כל חייל שעבר בצהל, כולם פה בצבא, נכון? כל חייל שעבר בצהל יודע שבצבא מחנכים אותך לציונות. זאת אומרת, מספרים לך סיפור, שהוא סיפור של השקפת עולם שלמה, לא רק לגבי מי אתה, אלא מאין באת. זאת אומרת, מה ההיסטוריה שלך? וההיסטוריה שלך זה הציונות. זאת אומרת, ההיסטוריה הזאת מתחילה איפה? פחות או יותר בספר יהושע. דווקא. כן, לא לפני. מספר יהושע אפשר לדלג אולי לדוד המלך, משם אפשר לדלג לשלמה, משם אפשר לדלג לחשמונאים, אולי עזרא ונחמיה, נכון? אוהבים, שיבת ציון. כן, עזרא ונחמיה, נכון? למרות שזה קצת רחצן כזה, אבל... כן, אבל... ואחרי זה לחשמונאים, ואז לבר כוכבה. ואחרי בר כוכבה, בן גוריון. כלומר, הרצל. בסדר, זה הסדר פחות או יותר. זה הסדר. אני לא אשכח שלמדתי היסטוריה, ואמרתי, איך זה יכול להיות? כן, אני בת, שראיתי את הספר היסטוריה, הגעתי, התחלנו ללמוד היסטוריה, כיתה ה'. זה מה שעושים אצל כולם. זה מקובל. היה ספר, היה עזרא ונחמיה, והרצל. זה היה היחידות. אמרתי, מה?
הרבה
את זה. לא, אמרתי, מה? זה עזרא ונחמיה אחרים. זה לא היה מהתנך. היה אחד עזרא, אחד נחמיה, ואז בא הרצל. זה הולך טוב, לא? כולם נשמעים כמו מוכרים בשוק. עזרא, נחמיה, הרצל. כן. הרי זה הזוי. הקפיצות האלה, נכון? אבל זה ההיסטוריה הציונית. הרעיון הציוני, שלילת הגלות. כלומר, הרעיון של הצבא שמבטאת את הערכים של המדינה, זה רעיון ששולל לחלוטין את הסיפור החרדי. את הסיפור שאנחנו פליטים שהקים את עולם התורה מאירופה. הציונות אומרת, טוב מאוד שחוסל עולם התורה באירופה. זה היה הגלות הנוראה. זה היה הדבר שעמד בינינו לבין הגאולה, שהיא מדינת ישראל. והנה, הם לא, אף אחד לא טוען, אני לא טוען טענות כאלה של כל מיני מטיפים באינטרנט, שהציונים סמכו בשואה, כי זה קראת מהם את הגלות. כן? חס וחלילה. הם היו עצובים מאוד לראות יהודים מתים. אין לי שום ספק בזה. מי שאומר אחרת הוא רשע. אבל בפועל, עצם העובדה שעולם התורה נעלם, לא הייתה כל העולם היידישקייט. לא הפריע לאף אחד. עד הרבה. זה השאיר אותנו הציונים, להקים פה ממלכה, מדינה. ולכן הם שני סיפורים מתנגשים. החרדי, יש לו סיפור מנוגד לסיפור של הצבא. בשביל החרדי להתגייס לצבא, זה פחות או יותר שווה ערך כמו להצטרף למסדר של נזירים בכנסייה הקתולית. זה לא הוא. זה הפוך ממנו. זאת אומרת, הצבא הוא צבא המדינה הציונית, וזה נכון. וזה נכון. זה דבר שהוא אמת. עכשיו, מה הבעיה? יש בעיה להגיד את זה. א', זה מאוד מסובך. תראו, זה לקח לי, אנחנו כבר פה, אני מדבר 53 דקות. בסדר? זה מאוד מסובך. זה לא רעיון שאפשר להסביר רגל אחת. ב', זה לא נשמע. כמו שאני מציג את זה, זה אולי נשמע. אבל זה לא יכול להישמע מול האדם החילוני שאומר, מה אתה מביא את המוח? אני לא כל כך עמוק כדי לחשוב על הצבא כאיזה ביטוי של הציונות. אני חושב שצריך להתגייס, כי אני נתתי 3 שנים, נתת גם אתה 3 שנים. זאת אומרת, השיח הוא הרבה יותר רדוד מזה. וג', יש פה איזו אמירה שאחריה צריך לשאול, רגע, רגע, רגע. אז הסיפור שלכם הוא שונה משונה, אבל את הכסף שלנו אתם כן רוצים. בסדר? שזה נכון, אבל עכשיו, אני חושב שהחרדים שרוצים את הכסף של המדינה ביד ימין, ודוחים את הגיוס הצבא ביד שמאל, עושים מעשה שפוי לחלוטין. במדינה נורמלית זה מעשה שפוי לחלוטין. כלומר, אומרים, אני לא חייב לקבל את הסיפור שלך, כדי ליהנות מעצם היותי אזרח. זאת אומרת, במילים אחרות, זה חלק מהטענה החרדית. החרדים אומרים, מכיוון שהמדינה זה דבר חילוני לחלוטין, ואנחנו מתייחסים אליה בצורה חילונית לחלוטין, אז מה אכפת לנו? כלומר, למה שיש לנו תקציבים? אנחנו מבקשים לכם תקציבים, כמו שהיינו מבקשים באמריקה. ובניגוד לדעה הישראלית הרווחת, אתם מבקשים תקציבים גם באמריקה. באמריקה, באופן ספציפי, פחות מתקציבים מוסדות חינוך פרטיים. אבל זה לא קשור לחרדים, קשור לתפיסה האמריקאית. בסדר? אבל בצרפת ובאנגליה, מתוקצבים גם מתוקצבים. בסדר? מתוקצבים לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו נשיג כמה שיותר, כי זה חילוני, כן? אנחנו יוצאים מהעבודה, הפוליטיקאים שלנו קיים בבוקר, הולכים לעבודה, מביאים את מה שהם מביאים לטובת עולם התורה. ואם כן, אם החרדי היה מתגייס בעקבות המלחמה, מה היינו מגלים? שכל מה שאני אומר עד עכשיו היה שטויות. שהוא באמת היה סתם בטלן. ועכשיו שיש מלחמה ולא נעים, הוא כבר מתגייס. כן? אבל מכיוון שזה לא המקרה, החרדים לא מתגייסים כי הם באמת חיים סיפור, שאם הם הולכים לצבא, הם בעצם הולכים לדבר הכי מנוגד לסיפור שמספרים אותו. בסדר? הם מחליפים את הסיפור שלהם בסיפור אחר. ואגב, תדעו לכם, זה דבר מרתק. כן, אני מניח שמישהו חקר את זה, ואם לא, מישהו יום אחד יחקור את זה. כיצד הצבא מתמודד עם השאלה הזאת? כי מכיוון שהצבא כן רוצה לפתוח מסגרות לחרדים, הצבא לא רוצה כלום, הפוליטיקאים רוצים, המדינאים, כי הם רוצים להשתיק את הביקורת הציבורית, ולכן הם כופים על הצבא פתיחת מסגרות חרדיות. אז אחד הדברים מעניינים, זה למשל לחקור מה עושים ביום העצמאות בנצח יהודה, בנחל החרדי. כי אתה רואה שהצבא יודע היטב שיש פה רגישות, שצריך להתאים את עצמו, בסדר? אבל כמובן הוא לא יכול באמת להתאים את עצמו, כדי להתאים לציבור החרדי. זאת אומרת, האם מה שאומרים לפעמים, אתם דורשים מאיתנו להתחלן, ובגלל זה אתם רוצים שצריך צבא, זה נכון? לא. האם מה שאומרים, אתם דורשים מאיתנו לקבל את הסיפור הציוני? חד משמעית כן. חד משמעית כן. ומתוך מה אנחנו מעיזים לדרוש את זה כביכול? תוך זה שאנחנו לא משווים העובדה שהחרדים לא מקבלים את הסיפור של מדינת ישראל. הם לא מקבלים אותו, הם לא אנטי-ציונים, הם פשוט לא ציונים. הם לא מקבלים את הסיפור. וסיפרנו פה כרגע על העובדה שמדינת ישראל יש לו משמעות דתית. זה דבר שהם לא מאמינים בו. אז אני אומר, אז אם אתה רוצה להתווכח עם זה, ובזה אני מסיים, אם אתה רוצה להתווכח בזה, זה מצוין. תתווכח עם זה. תכבד אותם. תתווכח איתם על הנקודה הזאת. זאת אומרת, תגיד להם, אני כן חושב שיש משמעות דתית להקמתה של מדינת ישראל, או לתנועה הציונית, או לעצם היותנו בארץ ישראל. כל אחד בדברים, יש פה הרבה מה לדון, זה לא שחור לבן. בסדר, למשל, אני לא מסכים עם החרדים, ואני גם לא מסכים עם זה שיש משמעות דתית גדולה מדי מדינת ישראל. בסדר? בסדר, יש הרבה עמדות באמצע, או יותר מורכבות נקרא לזה, שזה נושא מעניין מפני עצמו. אבל אל תאשים אותם אף פעם, בזה שהם סתם לא רוצים לשאת בנטל. בסדר? זה לא עוד שאלה. ואל תחפש לו אף פעם, אתה לא לומד למה אתה לא מתגייס. זה אין קשר. אין שום קשר. הוא לומד בשביל לא להתגייס, הרבה יותר שהוא לא מתגייס בגלל שהוא לומד. הלימוד פה הוא בשביל לא להתגייס. זה הפתרון. זה הפתרון. או שהם מקבלים, הם נהיים יותר ציונים. בסדר? או שאני יודע, לא, אין או, הם נהיים יותר ציונים. בגדול, הם לא מקבלים, זה לא מתגייסים, לא מתגייסים.
אלה שמתגייסים.
לא, מי הם? כמה אחוז?
אני לא יודע להגיד לך, אבל...
בוא תדעים, תלך היום...
הוא חייב לשבור איזשהו...
אני אגע לך סוד, אם תלך היום אם תלך היום במה שנקרא נחל החרדי, אם תלך היום במה שנקרא נצח יהודה, הכיפות שתראה על הראשים של 90% מהאנשים שם, תהיינה סרוגות, כמו שלך. ולא שחורות כמו שלי, ואם תמצא שחורות כמו שלי, על פי רוב זה יהיה שבבניקים. זאת אומרת כאלה שנשרו מהמיינסטרים החרדי. אולי הם מחפשים את עצמם מחדש בעולמות אחרים.
הוא לא צריך לגשר בין
שתי... אין שום אופציה לגשר בין דבר והיפוכו. בסדר? זאת אומרת, זה לא יכול, אי אפשר, זה לא הולך ביחד. כי ההשקפה החרדית יש לה יחס מאוד ברור, ללמה היא פה.
אבל הוא לא יכול להגיד שעד עכשיו היה איקס.
אני אגיד משהו בסוגריים, זה גם מסביר את הגזענות הגדולה של החרדים כלפי הספרד. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים מפרשים את הגזענות הזאת כאיזו פרימיטיביות של פעם, וזה לא נכון. הגזענות המתועבת, יש לציין, זה פה אין לי מה להגיד, אני מתעב את זה ביותר, והגזענות הזאת נובעת מזה שם לא חיות מהסיפור שלנו. אנחנו הקמנו את עולם התורה שבאירופה. מה, 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 מה עושה פה אדון שעשוע ומה רסולים, כן? זאת אומרת, מה, אתם לא חיות מזה. בסדר? תרסו מה שאתם רוצים. אבל מה אתם קשורים לסיפור שלנו? אנחנו הקמנו את יהדות אירופה מחדש. אתם אף פעם לא הייתם בה. בסדר? אתם אף פעם לא הייתם בה. אז מה אתם רוצים? עכשיו, האם זה מוחלט? וזה לא. הרי למשל החברה הליטאית מדברת עברית. בסדר? זאת אומרת, יש מעברים. כן, גור וסלונים גם מדברים עברית. חלק מהחסידויות. זאת אומרת, למה עברו מיידיש לעברית? צריך הסבר לכל דברים, צריך להבין למה אלה עברו לעברית ואלה לא. בסדר? זאת אומרת, פה במקרה של העברית, החזון איש אמר לא להתעקש על זה. הוא הבין שעולם התורה הולך בעברית, כי זה שפת המקום. כן? אבל זה בגלל שבארצות הברית לומדים באנגלית, לא ביידיש. כן? מתי נכנס היום לישיבת לייקווד, שזה עדיין הישיבה הכי גדולה בכדור הארץ, והיא לא נמצאת בבניית ישראל, קצת בניו ג'רזי, לומדים באנגלית. בסדר? שפת הדיבור זה אנגלית, זה לא עברית. שימו לב.
מדברים גמרא ו...
אנגלית, אנגלית. קוראים את הגמרא בארמית, בשפה של הגמרא.
ומתדיינים באנגלית.
אנגלית, עדיין. זאת אומרת, זה מעיד כאלף עדים, למה מדברים פה, למה החרדים מדברים עברית?
שפת המקום.
זה הכל. זאת אומרת, החזון איש לא ראה את ההתעקשות על יידיש. כן, רוב, ליטאי שמחבט את עצמו יודע יידיש, כמובן, כן? אבל הוא לא ראה התעקשות על יידיש כמשהו שכאילו... שחייבים לשמר אותו, בסדר? אפשר לדבר על שפת המקום, אבל כי זה שפת המקום, לא בשום פנים ואופן, בגלל שזה השפה העברית. בסדר? צריך לתת את זה לדעת. אם כן, אז בסיכום, אפשר וצריך לחלוק על החרדים בנושאים רבים. אבל צריך להבין אותם. אני חושב, שבשיעור הזה הצלחתי לפחות לתת איזשהו רציונל מובן והסבר של מה החברה החרדית רוצה בכל קשור לגיוס. ברוכים תהיו.